בתוך הפרק שלנו, פרק י"ד. עמוד פ"ג. התחלנו קודם כל לשאול אם השם יתברך לא עזב אותם בגלותם, שכינתו יתברך עם ישראל תמיד, כי זו מציאות עצמית, כמו שלמדנו במסכתא הזו של סגולת ישראל שהתפרסה על פני הפרקים הקודמים. אז על מה באו על עם השם ריבוי הצרות? על זה ענינו שהצרות באו בעקב החטא, והחטא זה ביחס למדרגה העצמית של ישראל. כל מעשה שלנו הוא משמעותי הרבה יותר, כיוון שהוא מביא לידי ביטוי לא רק את הבחינה החיצונית שמופיעה בכל הגויים, אלא גם את הבחינה הפנימית. תכף נדבר על שתי הבחינות הללו בלימוד של היום. אבל ראינו שההבדל הגדול הוא בין ברכות ששייכות אל הסדר מאלף עתיו, ששייכות אל הרוממות האיכותית, ובין כללות שהן פוגעות רק באופן כמותי, אבל לא מבלבלות את עצם הסדר, ולכן גם עקידות הכללות הללו להתהפך לברכה. כל זה למדנו בחלק הראשון של הפרק. אך אם התמיע הוא על דבר זה, אנחנו שאלנו, עד עכשיו שאלנו שאלה אחת, אם שכינתו יתברך עם ישראל, איך זה מאפשר מציאות כל כך נוראה של צרות והשפלות נוראיות, עד שהאומה מגיעה למצב של ריסוק איברים מצד השכינה שבתוכנו? אז זה אני אומר, עד רבה, דווקא השכינה שבתוכנו, רוממות ערך החיים שלנו, הוא גורם את כל האסקלטיה הזאת, את כל הבלבול הגדול הזה, ואת כל הטירוף הגדול שעם ישראל נמצא במהלך הגלות, בגלל שלערך השכינה שבתוכם, החטא מקבל משמעות הרבה יותר גדולה, ולכן גם מהלך התיקון הוא הרבה יותר דרסטי וחריף. זו הייתה השאלה מצד השכינה שבתוכנו. עכשיו אנחנו שואלים אותה שאלה, אבל בגוון אחר. צריך לשים לב להבדל בין השאלות הללו כדי להבין את היחס בין התשובות. אך אם התמיע הוא על דבר זה, כי איך תהיה האומה הקדושה העליונה שבחר השם יתברך בה יגיע להשפלות כמו זה, ויגיעו מהפך אל הפך? כלומר, איך עם ישראל מגיע למצב שבו, למרות הרוממות הגדולה שהוא שייך אליה, הוא בעצמו בחטאיו מגיע אל מצב שהוא הפך כזה, שבו חוט השדרה של האומה, שזה תוך הנחיים האלוקי שלה, שמזה היא יונקת כוחות וחיוניות, איך היא מוותרת את זה? איך היא מגיעה מהפך אל הפך? איך היא מגיעה לשפלות כזאת? ועל זה אנחנו יכולים להבין מהלך שהוא חסר בהדרגה, שהוא חסר מעט, חסר בפרטים, שהוא לא מציאות שלמה. אבל בעם ישראל מצינו התנערות כזאת טוטלית, מוחלטת, מרוממות האיכות שבהם, עד שכל המערכות מתפרקות. עם ישראל גולה, מתפזר לאיברים, כמו שאנחנו למדנו בתחילת נצח ישראל, שהטבע של עם ישראל זה משייך אותם אל הארץ, אל העם האחד, אל התורה. והנה עם ישראל מגיע למצב כזה, שבו כאומה הוא מתפזר לרסיסים. כלומר, לא מדובר בחיסרון הדרגי, חיסרון הדרגתי, לא מדובר על פחיתות כזו שהמציאות אחר כך הולכת ומשלימה אותה, אלא מדובר על התפרקות טוטלית, יגיע מהפך אל הפך. אז אנחנו הולכים להבין את המסכתה הזאת, הכל כמובן גם חותם את הפרקים שעסקנו עד עכשיו, וגם מכין אותנו לפרקים הבאים בעניין ההתמודדות הארוכת טווח שלנו עם המלכות הרביעית. אז זה מכין אותנו מאוד לקראת הדברים שהמהר"ל אומר פה. ובמקום זה נוסיף באור להעמיד אותך על שורש הדברים על פני מה שמתברר בחיבור גבורת השם. וזה, כאשר ישראל מיוחדים ונבדלים מכל העובדי גילולים, כי כל העובדי גילולים הם במדרגה חומרית וישראל במדרגת הצורה. דבר זה בארנו פעמים הרבה, כמו שאמרו חז"ל, אתם קרויים אדם, אין האומות קרויים אדם. כאילו דבר פשוט או אצלם, שמדרגת ישראל בערך אל האומות כמדרגת האדם אל בעלי חיים בלתי מדברים. הרב כותב יותר מזה באורות, נכון? שיתרון ישראל פני האומות הוא יותר גדול מיתרון האדם על בעלי חיים. פה זה כמו יתרון האדם על בעלי חיים. פה כלומר מין חמישי, זה מין אחר. אף על פי שמצד הצורה החיצונית, הלאומיות הישראלית, האומה הישראלית נראית בעלת אותו גוף לאומי, אותם מסגרות יש לנו, אבל מדרגת האישיות הלאומית שלנו היא שייכת למציאות אחרת לחלוטין, נבדלת. וזה מה שגוזר. אם אתה לא מבין את פשר עניינו של עם ישראל, לא תבין את ההשלכות, את התולדות של זה מבחינה היסטורית. מה שעובר עלינו מבחינה היסטורית, זה תולדה, זה נופק מההבנה של העוצמה והעצמיות המיוחדת שיש לישראל. אנחנו צריכים עכשיו להבין, כי המהר"ל חוזר על זה בכמה פנים מכמה כיוונים, אבל המשל הזה של יתרון האדם מבעלי חיים, זה משל שיסיר ללכת איתו. כי ההבדל בין בעלי חיים לבין האדם הוא לא הבדל כמותי להבדל איכותי, הוא לא הבדל מקרי להבדל עצמי, אבל יש יחס ביניהם. כי חז"ל הרי אמרו לנו שיש דברים שאפשר ללמוד מבעלי חיים. צניעות מחתול, זריזות מנמלה. כלומר, הכוחות הטבעיים, צורה וחומר, הם שתי איכויות שמתייחסות זו לזו. כשחז"ל אמרו, אתם קוראים אדם, בין אומות העולם קוראים אדם, לא התכוונו שאומות העולם הם לא בני אדם. בני אדם, כמו שאומר שם תוסף, בני אדם. אבל לקרוא אדם, השם אתה קורא למהות, ולא לצורה החיצונית. והיחס בין אומות העולם לבין ישראל, שאותם כלים שמופיעים אצל אומות העולם, במדרגה חומרית, שצריך להבין מה הכוונה, אבל נקרא לזה עכשיו במדרגה טבעית, הולכים ומתרומנים ומסתגבים ומקבלים את משמעותם כשהם משמשים לתכלית עליונה אצל ישראל. כמה שהצורה הלאומית שלנו היא אחרת, זה מה שגוזר את כל התולדה ההיסטורית שעוברת עלינו. זה מה שהמהר"ל פה יסביר בעריכות ובביאור נפלא, ואנחנו צריכים להיכנס למסכת הזו, כי מהר"ל לומדים בעיון. כלומר, צריכים להיכנס לצורת ההתבוננות המהר"לית, לשפה המהר"לית, להיגיון המהר"לית. אתם יודעים, אמרנו את זה כבר פעם, לכל ספר יש את ההגיון שלו. כלומר, סדר שילובי המחשבות שלו. מה מוביל למה, מה משליך על מה, המעבר הזה בין תורת המספרים, שפת המספרים, שפת הרעיונות וכו'. יש למהר"ל הגיון, יש למהר"ל איזה היגיון מסוים. גם לקוזר יש היגיון, לרב יש היגיון, ברסלב יש היגיון, כל אחד יש לו איזה היגיון. אתה מגיע עם היגיון של ברסלב, אתה לומד הרב, אתה מגיע עם הרב, לומד ברסלב. כל אחד יש לו את ההיגיון שלו, צריך להיכנס לזה. פה יש פה איזה עריכות דברים במהר"ל, צריך להיכנס לתוך דברי המהר"ל כדי להבין את המסכת הזו, כדי להבין על מה המהר"ל מדבר. זו המדרגה שלנו פה, זה התפקיד שלנו פה בלימוד המשותף, לנסות קצת להתרומם ביחד, להיכנס לתוך המהר"ל. אז כתוב כך. וזה, כי האדם נבדל מן הבעל החיים במה? במה שאין האדם חומרי גשמי כמו שאר בעלי חיים. האדם הוא שכלי. לא מדובר פה על מסת החומר שבאדם יש פחות מאשר בעלי חיים. מדובר על תכונת האופי, ההשתייכות. בעלי חיים הם במדרגה חומרית, זאת אומרת הם שייכים אל העולם המתפעל. החומר המקבל, המתפעל, הצומח מתוך הטבע. שכל פירושו של דבר, המהות שהיא מנהיגה, משפיעה, מטביעה צורה. זה יחס הפוך אל המציאות. אומות העולם זה האדם שהוא חלק מן המציאות. חלק מן המציאות, זאת אומרת, המקום שהוא תופס בתוך המציאות זה המקום שהמציאות מותירה לו. הוא חי, הוא מגיב אל המציאות והמציאות פועלת עליו. מתוך מערכת היחסים הזו נוצרים דברים נפלאים, אבל זה תוך המציאות. השכל הוא מרומה מעל, והוא משתמש במציאות כחומר כדי להטביע עליו צורה. עם ישראל ניגש אל המציאות לא בתור נתון. זה לא נתון שבתוך עוצר להתמקם. זה חומר הגלם שאותו צריך להוביל, אותו צריך למקם. עם ישראל תכונתו, כמו שאמר על תרב הזמן, הוא שהוא לא מתפעל מתוך המציאות, הוא פועל עליה. זה יחס אחר. התפיסה הגויית, גם השכלית, הפילוסופית, וגם המוסרית, היא כזה של מוסר, שהוא משועבד אל המציאות. כי המציאות היא קובעת הרבה מאוד מן התנועות העולמיות, שאנחנו חלק מהן. Okay? אז מה נותר לנו לתקן בבחירתנו? המקום שהמציאות מותירה לנו. לעומת ישראל, שמבחינת הצורה הלאומית שלהם אנחנו קודם כל מדברים, עם ישראל נמצא במדרגה שאצלו עיקר החיים זו האמונה, וכל שאר המערכות זה כלים שיאמן לשרת את האמונה הזו. כמו, כדי להבין את זה, בואו נחזור למשל של האדם עם בעלי חיים. נכון שלבעלי חיים מופיעה זריזות, צניעות וכו', כמו שמופיע את זה בגבורת הארי, עזות הנמר, אבל זה מידות בטבע, זה מידות שהן מושלות על הבעלי חיים. העזות מושלת על הנמר, הזריזות מושלת על הנמלה, כן? הצניות מושלת על התרנגול, כן? זה מידות שהבעלי חיים מתפעלים מהן. אצל עם ישראל, אצל עם ישראל, כל המערכות, אצל האדם, עיקר אינו צריך להיות מדרגת החוכמה שבו, והוא מושל על המידות. אם אין את האמונה, לא יהיה לו מידות טובות. אצל האדם, אם אין אמונה, אם אין מחשבה, לא יופיעו מידות כמו זריזות אצל נמלה עצנות, אלא יופיע באין חזון ייפרעה, וגם אדם ייפרע. כשאין את מדרגת המחשבה שמושלת, כשאדם מושלים עליו, כוחות החיים מושלים עליו, הוא מגיע עד לדיוטה התחתונה. כמו שאומרים לנו חזל, כמו שאומר לנו ישעיהו הנביא, ידע שור קונהו, חמור אבוס בעליו, ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. זאת אומרת, בעלי חיים הם מונחים להתנהל על פי האינסטינקטים הטבעיים שלהם, והאינסטינקטים הטבעיים שלהם שומרים עליהם. לעומת האדם, שאם אין אצלו את מדרגת הצורה, האמונה, החוכמה, שעל ידה הוא מושל ומסדר את חייו, בעלי חיים הם מסתדרים. לעומת האדם שאינו לסדר, בעלי חיים הם נמשלים, כלומר מידות מושלות עליהם, אדם אינו למשול במידותיו. אם אין לאדם את מדרגת אמונתו, הוא לא חוזר להיות במדרגת בעלי חיים הבלתי מדברים. כמו בממשל שלנו, אם עם ישראל לא קשור, לא מזקק את כל חייו מתוך אמונתו, הוא לא חוזר להיות כמו אומות העולם, אלא כוחות החיים רודים, מושלים בו, מרסקים אותו עד שהוא חובל בעצמו. וזה מה שגורם את הריסוק, זה מה שהמהר"ל פה ילמד אותם. אז בואו נכנס פה למסכת ובואו נראה. כמדרגת האדם על בעלי חיים בלתי מדברים, כמדרגת ישראל בערך על האומות, כמדרגת האדם על בעלי חיים בלתי מדברים, וזה כי האדם נבדל מן הבעלי חיים במה שאינו אדם חומרי גשמי כמו שאר בעלי חיים. האדם הוא שכלי, וכך מדרגת ישראל שהם נבדלים מן החומר אינם מוטבעים בחומר, וכאילו אצל ישראל בטל החומר אצל הנפש, ואין החומר רק נושא שעליו רוכב הנפש, ובטל החומר הזה אצל רוכבו, כמו שבטל וטפל החמור אצל מי שרוכב עליו. וכך עניין ישראל כשהם עושים רצונו של מקום, ואז הם צורה נבדלת בלבד, ואילו אצל האומות הוא ההפך, כאילו היה הנפש בצל אצל הגוף, כל היה כולו גוף וחומר בלבד. כבר התבאר בראיה ברורה כי הנפש גובר בישראל, וזה נודע מן המידה הפחותה שבישראל, שהעיד עלינו יוצרנו כעם כשעורף עתה. רצונו לומר שהם בלתי מקבלים תוכחה ואינם שומעים מוסר, והם עם כשעורף. דבר זה בשביל שאינם חומריים, שהחומר בלבד הוא מקבל התפעלות, ולכן דבר שהוא כמו הצורה בלבד, שהוא עומד קיים ולא מתפעל. ולפיכך ישראל הם עומדים במידתם ואינם מתפעלים לקבל תוכחה. זה מן המידה המגונה בישראל. ועוד אמרו זה, כי ישראל הם עזים שבאומות, וזה מפני כי כל זה יש לו כוח הצורה, ועוד הריחו עליהם במסכת ביצה שהם עזים כמו אש, וכל זה מפני שהם נבדלים מן החומרים, כי אש שהוא להב אין בו גוף, והוא קשה וחזק. וכך עם ישראל ש... למרות שאין בו גוף, למרות זה הוא קשה וחזק. וכך עם ישראל שאינם חומריים, לכך הם קשים לקבל התפעלות, ולא אומות הם קלים להתפעל ולקבל תוכחה ומוסר. שכך אמרו זל, שלא היה יונה רוצה לרד בשליחותו של מקום לנינווה, שידע כי הגויים קרובי תשובה הם, ובוודאי יחזרו בתשובה ויקבלו תוכחה ומוסר מן הנביא אשר מוכיח אותה כמו שעשו, ויחייבו את ישראל שאומות חוזרים בתשובה, ואילו ישראל אין חוזרים בתשובה כלל. כל זה מפני כי האומות הם הפך ישראל, שכמו שישראל הם עם כשעורף ועומדים במידתם מפני שאינם חומרים, וכך אינם מתפעלים, כך האומות שהם חומרים הם מתפעלים ומוכנים לקבל התפעלות, כמו שהחומר הוא מקבל התפעלות. ולכך הם מקבלים דברי תוכחה וחוזרים בתשובה, כי כאשר מוכיח אותם הם מתפעלים ומשנים דרכם. התבאר לך שיש בישראל כבר היה חומר בתי אצלם. וזה קודם כל, לפני אנחנו עוסקים בתשובה, בוא נסביר קודם כל. למשל, תן דוגמה. עם אדם, אוקיי? אתם יודעים שאנחנו חיים בתור מציאות עולמית, אנחנו לא חיים לבד, ובעולם מתרחשים הרבה דברים. יש את סוגיית הגרעין האיראני, יש את סוגיית הקוורטט ורוסיה וסין, רוסיה אנטישמית שהיא מושלת בחיפה, לפחות בבחינה כוחנית היא מושלת, לא יודע אם כאן בבחינה כלכלית. יש המון המון דברים שאנחנו באים לגזור היום את מצבנו פה. אפשר להתבונן בשני מבטים. מבט אחד, זה נראה לי מבט הפשוט, מבט הפשוט הוא שאנחנו צריכים לתפקד בתוך המשחק העולמי. יש איזה משחק, אנחנו לא לבד פה. אנחנו, גם אם נחיה על פי אמונתנו, אבל אנחנו צריכים לבחון באיזה מידה המצווה הזו יכולה להתקבל בתוך המציאות שלנו. נכון? כבר אומרים לנו, להיות ריאלי. זה נקרא להצמיח את המציאות מתוך המציאות. זה נקרא התפעלות. זה נקרא התבוננות חומרית. וזו ההתבוננות שכל העולם שייך אליה. להיות מחובר אל המציאות, לקבל את הרשמים, את הלחוש, את הרגשות, ולהתנהל בתוך המציאות, ובתוך הנתונים שהמציאות מותירה לך. עם ישראל נמצא במדרגה כזאת, שאם הוא ינסה לחוש את המציאות ולהתפעל על פיה, הוא חובל את עצמו. זו לא התכונה. זו לא התכונה. אפשר להתבונן אחרת. אפשר להיות שייך אל האמונה הגדולה של מה עתיד להיות, ומה ראוי להיות, מה נכון להיות ומה טוב להיות. לא להתעלם ממה שקורה. להגיד, אני מצפצף על כל העולם, אנחנו עכשיו לא נותנים. אלא להוביל את המציאות לשם. זה הבדל מאוד גדול. תלמידי חכמים, הסוגיה הזו של התפעלות לעומת ממשלה, זה סוגיה שחוזרת במהר"ל בכמה הקשרים. הקשר אחד פה ביחד ישראל והאומות. יש הקשר בין איש ואישה, ויש הקשר ביחס לתלמידי חכמים. תלמיד חכם, חז"ל אומרים שהוא צריך להיות קשה כמו אבן. חז"ל אומרים, כן, תלמידי חכמים הם אבנים. אבן שהיא אינה מתפעלת. כדי לבנות בניין, אי אפשר לבנות זה מחומר אלסטי. חומר שהוא, אפשר להטביע עליו, כל מי שפועל עליו מטביע עליו צורה. כל אחד הוא גמיש כזה, יש לו חומר. מדברים אליו, הוא מיד נפגע. כן, נגיד, אני מדבר על רגע לפני התמיד חכם. זאת אומרת שהוא מאוד מאוד רגיש. יש אנשים שמתבלבלים בין רגיש ומרגיש. לא תמיד מי שרגיש, הוא גם מרגיש. צריך להיות אחד מרגיש, לא רגיש. רגיש זה אחד שהלב שלו, הנפש שלו, כן, היא מימית כזאת. זאת אומרת, אם מישהו מחדיר לו איזה, שמים לו אצבע, מכניסים לו אצבע לעין, כן, ומיד מתפרק. כן. תלמידי חכמים קשים כברזל וכאבן. למה? כי הם שייכים אל התורה. והתורה בונה באדם חוסן פנימי כזה, שהוא לא מתפעל ממה שמתרחש במציאות. לא שהוא לא פועל, זה לא שהוא לא מרגיש, זה מאוד מאוד חשוב. לא שהוא אדיש, לפעמים מתבלבלים, חושבים שמי שלא רגיש, הוא גם לא מרגיש. הפוך! בדרך כלל מי שרגיש לא יכול להרגיש. כי הוא מרגיש, אבל הוא מרגיש רק מה שקורה אצלו. כי מה שעשו זה בעוצמה כל כך גדולה, שהוא בכלל הוא מסוגל להיות פנוי לחוש מה שמתרחש אצל האחר. כל הנפקמין זה רק מה קורה אצלו. אנחנו מדברים על אדם שהוא מרגיש, אבל מה שמאפשר לו להרגיש, לחוש, להיות מחובר אל מה שקורה במציאות, ולמשול עליה, לפעול עליה, זו המציאות היציבה, הבלתי משתנה, שאנחנו מחוברים עליה. אדם שלא לומד תורה, זה אדם שלא מעוגן, לא מחובר בעוגנים שלו, לדברים שהם נכונים תמיד ויציבים תמיד. בעולם שלנו, במה שנקרא נכון לעכשיו, בחדשות, בכל דיבורים, בכל התוכניות האלה, כן? דברי, זה גם עולם התרבותי הוא כזה היום. כל חדשה, כן? מיד הופכים אותה לכותרת, אדומה, כן? והכותרת הזאת, למחרת, היא כבר פחות רלוונטית. ומה אדם מתרגל? הוא מתרגל שכל המציאות מורכבת מסיעים, אבל נורא קטנים. ואז מה התחושה בעצם שמתגלה? תחושה מאוד הרעיות, כן? כל המציאות היא כל הזמן משתנה, מתפרקת, שום דבר אי אפשר לצפות מה יהיה, כן? אף אחד לא יכול לצפות מה יקרה. למה? כל זה נובע מזה שהיום אתה כבר בונה תחזית דמוגרפית וכו' וכו', מה יקרה בעוד 30 שנה? והטוב ה-30 שנה היה כל מה שתגיד. יש באינטרנט, כן? הביאו באיזה אתר, אני לא זוכר את האתר, אבל הביאו, היה בשנת 2008, זה כנראה יש כל שנה או כל שנתיים, יש באיזה אוניברסיטה עושים פאנל, כאילו מה יהיה בעתיד. אז, מה? כן, עתידנות, כן, מקצוע שלנו. לא, אבל פאנל כזה, לוקחים אחד שמייצג את נתניהו, אחד שמייצג את אחמדינג'אד, אם אנחנו שמור אחד מנצח את אובמה, אחד זה, וכל אחד זה משחקי כוחות, אוקיי? משחקי כוחות. אז בשנת 2008 ו-2009 עשו מה יהיה בשנת 2011, כן? אז יש איזה אתר שמראים את זה, כן? תראה מה צפו שיהיה בשנת 2011, שם עוד היה מובארק, אחד שייצג את מובארק, אחד שייצג את זה, המציאות באמת היא מאוד משתנה, אבל הבעיה היא שבתוך כל המציאות המשתנה יש גם משהו יציב. מה יציב? כלומר, העומר האמוני שאנחנו לומדים עליו הוא יציב. כל המציאות שמשתנה היא משרתת אותו. אם אתה מחובר על העוגן היציב, יש לך עוגנים, כמו שאנחנו כל הזמן חוזרים ואומרים פה בישיבה, אנחנו לומדים מה שנכון תמיד. זה קודם כל צריך לדעת. זה מה שאנחנו לומדים באמונה. מה נכון תמיד? מה התפקיד של עכשיו? קודם כל שלב ראשון, 3, 5, 7 שנים ראשונות, לא. סוגרים את החלון. בכלל אנחנו לא עוסקים מה עכשיו. לא יודע מה קורה עכשיו. עכשיו, אי אפשר להבין מה עכשיו. אם כן, אתה ניגש לזה מתוך העבר, ולקראת העתיד. אז קודם כל נתרכז מה נכון תמיד. אחר כך אנחנו ניגשים אל עכשיו. נכון? ככה אנחנו אומרים תמיד. כל זה נובע מזה, שמי שעסוק רק בעכשיו, לכאורה הוא מאוד מחובר למציאות, אבל הוא מחובר כל הזמן לצד המשתנה. זה לא הצד האמיתי במציאות. הצד האמיתי במציאות שדרך אלפי, או אין אלפי, מיליוני דברים משתנים, יש משהו מגובש, שאת צפוי מראש, בדברי הנביאים, שיוצא אל הפועל, ובסבר הוא רק הולך ומתחזק, נגד המון, על פי המון, המון אירועים, תחזיות שמתנפצות, אסקלציה עולמית, פיזור עולמי, כל המציאות הולכת ומתאברת. בסופו של דבר יש משהו אמיתי, חזק, תקיף, אז שיוצא אל הפועל, דרך כל אלפי הדברים המשתנים, המתפרקים, חלקם מבנים, חלקם מתפרקים, חלקם לשנתיים, חלקם לשבע, חלקם זה, חלקם וכו'. שאלה למה אתה מחובר? זה נוגע לתלמידי חכמים עליי. תלמידי חכמים הם קשים כאבן, ולא מתפעלים בגלל שהם מחוברים אל המציאות שהיא מושלת ולא נמשלת. פועלת ולא נפעלת. עם ישראל שייך אל המדרגה הזאת, רבותיי. תלמיד חכם, כשכתוב שהוא קשה בזה, זה לא רק בדעת, זה עצם באישיות. כמעט שהוא שייך אל הדבר הזה שהוא נכון תמיד. הוא יודע שכל דבר יוצא לטובה, ולא רק אומר את זה, זה גם צריך לומר את זה, אבל זה מלא אצלו בדעת. לכן הוא פחות רגיש, הוא יותר מרגיש. הוא פחות מתפעל, יותר פועל. כן? אנחנו ברוך השם יכולים להיות גם שייכים לתלמידי חכמים בדורים שרואים עליהם את התכונה הזו שהם לא מתפעלים. לא מתפעלים. לא מפחדים. לא מפחדים הכוונה כי הם זורקים על המציאות. לא, יש תכונה כזו שאתה רואה שהוא לא מתפעל. אשרינו שיש שם תלמידי חכמים שאנחנו חוברים אליהם שבאמת אתה רואה שהם קשים כברזל וכאבן. המציאות הזאת שמופיע אצל תלמידי חכמים שמחוברים שגופם אש, כן.
מה השורש של הדבר הזה? כי יום אחד הכל נופיע, מה זה נובע?
זה נובע מזה שמשהו גדול מאוד צריך להופיע, ואנחנו לא חיים עדיין את הסדר של התיקון. האמת היא שהמציאות הייתה צריכה להיות מסודר בסדר של תיקון, ואז בחוכמה היה מתגלה איך האור הולך ומפציע, כיוון שאנחנו חוטאים, והמציאות היא לא מצווה בסדר של תיקון, אז זה מופיע בהתקפות, ובמהפכות, ובשינויים ובלבולים, והכל כדי שהתוך התוך והנולד. אז מי שמחובר תמיד אל התוך והנולד, הוא רואה שזה תמיד אותו תוך ונולד. חזר, ישעיהו אומר, נוע תנוע ארץ כשיקו ותנודדה כמלונה. והיום הוא יפקוד השם צבא המרום במרום והמלכי האדמה באדמה וכו'. כתוב, אבל בסוף הדבר הכל, זה כדי שאותם הדברים שנביאינו חזו ולימדו לצפות משהו, כדי שזה יצא לפועל. בסוף הדבר דרך כל הבלבולים הללו, עם ישראל הולך. חוזר לציון, מעמיד את שורשיו, okay? אותו דבר שהמציאות ציפתה לו, הולך רוצה לבול דרך המון מהפכות, המון בלבולים, סדקים. אז מי שמסתכל לחוץ, הכל נופל. מי שאתה מסתכל לפנים, אומר, הכל זורח. כמו שכתוב, קומי אורי, קיבה אורך. במסביע הרשב"א, בחילושי הגדות, בברכות. קומי אורי, קיבה אורך. הכוונה, הגמרא אומרת שביאת שמשו זה שקיעה. אומר, קומי אורי, כי בא אורך. בגלל שהאור שוקע, קומי אורי. איך זה יכול להיות מה אנחנו? בגלל שהאור שוקע, קומי אורי. כי אנחנו יודעים שאם יש שקיע, זה כדי שיזרח אור יותר גדול. מאיפה באה האמונה הגדולה הזו? כי מחוברים אל מה שנכון תמיד. מחוברים אל מה שמושל במציאות, לא למה שמתפעל. זה קודם כל צריך לדעת. זה הבדל בין אדם לבעלי חיים, בין ישראל לאומות, בין תלמידי חכמים לעם הארץ. זה הבדל מאוד מאוד יסודי. האם אדם הוא מושל או מתפעל? עכשיו, אני רק רוצה להסביר, מושל, זה לא אחד אין לו אחריות על המציאות, הוא זורק, מה שנקרא, זורק על המציאות. מה זה משנה? הצבוך הוא אמר, שקץ תשקצנו, יאללה, בוא נזרוק את כל הגויים, לא אכפת מה יגיד העולם הזה. צריך להתנהל בתוך המציאות, זאת חכם. צריך להיות, גם, צריך להתנהל בתוך המציאות, אבל זה הבדל אם אתה מתפעל מן המציאות. כולם פועלים, ואתה פועל על פי הנתונים שקיימים בתוך המציאות, כן? הנה, תראו מה אומרים עלינו. לא אומר עכשיו, אני רק אומר, אני לא דן בכלל בשאלה אם צריך להתחשב במה שהגויים אומרים עלינו, לא. יכול שצריך להתחשב בזה. אבל כשאומרים, הוא תראה מה אומרים הגויים, זה נקרא להתפעל, זה לא נקרא להתחשב. יש לדעים להתחשב, באמת, להתחשב, אז לעשות חשבון, לצרת חלק מהחשבון, איך להניע את המערכת. אבל יש להתפעל. והתכונה הזו של ההתפעלות, שכל הזמן, מי שחשוף לתקשורת, שזה דבר נורא והיום. אני אומר, מעבר לכל זה, אנשים אומרים, תכנים, כל כך מפני התכנים, סוג ההגיון, סוג ההתבוננות, זה לא שייך את תלמידי חכמים. תלמידי חכמים קשים כברזל. זה פשוט לא שייך אליהם. כל השיח הזה, הדיבור הזה, ללחוץ כל הזמן על הצדדים בנפש, להכניש אותה, זה לא שייך את תלמידי חכמים. פשוט לא שייך. צריך להיות אדם שהוא מושל על המציאות. עכשיו, כדי להיות מושל, צריך להיות שייך למדרגה כזו שהיא נכונה תמיד. שומעת, כל המציאות משרת אותה. אדם יכול להיות מושל בגלל שהשכל שיש לו הוא באמת יכול לתת צורה על הזריזות של הנמלה ועל הצניעות של התרנגול, של החתול וכו' וכו'. כן? הוא יכול למשול על הכוחות הללו. אם לאדם אין אמונה גדולה כזו שמושלת על הגורות, אז הוא לא ימשול. אנחנו צריכים למשול כמונה להיות שייכים לצורה כזו שבאמת יכולה להטביע את חותם על המציאות. אז זה קודם כל למדנו מכאן. כמובן שהעקב אכילס של התכונה הזאת זה חוסר יכולת לקבל תוכחה. כן? כי תוכחה צריכה להתפעלות. וזה באמת בעיה. ישראל הזה לא מקבלים תוכחה. זה שהגוי מתפעלים תוכחה זה בגלל שכל דבר שעובר משפיע זה כמו טיט לפני שהוא יתגבש. אתה שם עליו יד, רגל, אז מיד זה מקבל את הצורה. זה לא... זה מה... לכן יונה לא רצה ללכת בשליחותו של מקום. כמובן ש... זה באמת לא הוגן. להשוות את מהירי תשובה, קרובי תשובה לישראל. אבל זה עקב הכי של התכונה שלנו. שתלמיד חכם,
אם הכישרון הוא למשול, זה לא כישרון לא להיות רגיש, זה כישרון להיות מרגיש. מרגיש, אם יש תוכחה,
אתה צודק.
הוא לא אמור להיות...
זה לא טוב, התכונה הזו שלא מקבלים תוכחה, זה לא תכונה, זה, איך אומר המהר"ל, זה מהמידה השפלה שלהם, מידה הפחותה של ישראל. רק אומר, זה מידה מצרנית, כמו שאומר מוסר אביך. מי שהוא לא מתפעל, זה גם קשה הוא לקבל תוכחה. זה נכון. איך אדם שלא מתפעל יראו לקבל תוכחה? כי הרי הוא מקבל תוכחה מאותו מקום שהוא מקור יותר רם וניסה שמטביע עליו את חותמו. ודאי שאתה צודק. להיות אחד שמרגיש מה שמדרש ולהבין שהמציאות הזאת, כשהנביא
בא לישראל... אז אני אמור לרצות תוכחה.
ודאי. אבל זה, אני אומר, רק יש מידה מצרנית. כשהמידה היא לא מזוקקת. שלא עשינו עדיין מסירת המידות כמו שמסביר המוסר אביך. אז יחד עם מידת העזות מפריע חוסר יכול לקבל תוכחה. אתה אומר בשכל, אם השכל יהיה כל כך מתגבר, אז יחד עם זה שהוא מלא עוצמה ולא מתפעל, וכשהוא ניגש למציאות, לפעמים רואים תלמידי חכמים כאלה ניגשים למציאות, באמת זה אור גדול, לא רק במובן שאנשים מתפעלים מהם מרחוק, אבל יש לו נוכחות, הוא מושל על המציאות, יש לו עומר בריא, יציב, שהוא מושל על המציאות. זה משהו אחר כמפגשים דבר כזה. זה חלק מלהיות תמיד חכם, חלק מלהיות מלא בתורה. אדם מלא בתורה, אז הוא נהיה אישיות יצירה, לא מתפעלת, לא כל אחד שם לו, דוחף לו עד מה, מיד הצורה משתנה. לא, זה לא, יש בובת גומי כאלה, ו... יכול לשנות את הצורה הזאת. יש צורה קבועה, זה הצורה שלה. לא שהוא לא צריך להתמודד עם המציאות, צריך להתמודד. אבל הוא לא כל הזמן משנה את הצורה שלו. קוראים זה, ואם מישהו משנה כל הזמן את הצורה לפי המציאות, אופורטוניסט. הוא לפי ההזדמנויות. Okay? הנה יש הזדמנות, אז הוא נהיה כזה. לא, יש לו קו. ולאט לאט אתה רואה שהמציאות, היא מתיישרת לפי הקו הזה. קוראים שאתה משנה כל הזמן את הקו. זה שייך לך, רבותיי, זה שייך לדור השופטים. דור השופטים, כתוב בחז"ל, דור ששופט את שופטיו. אחד ההסברים... זה דור שכל הזמן שינה את סולם הערכים שלו. הדור הזה פעם אחת עבר, הדור זה 200 שנה, כן? עברו את הבעלים, עברו את כמו שעבדו את זה, למה? לפי מי שמושל, הלכו לילים שלו. זה העוצמה. אין לך משנה, אין לך עומר, מה זה? כל המציאות משתנה, אתה משתנה, זה דור ששופט את שופטיו. זה דור שכל הזמן משנה את סולם הערכים שלו. אומרים, פעם, באמת פעם היינו שייכים לארץ ישראל שנה, היום זה כבר לא ריאלי, היום אנחנו בעד וכו'. כל הזמן, לפי ההזדמנות, לפי הריאלי, אתה משנה את האידיאלי. מה זה? אחרי זה קוראים לזה עוד ריאלי, ריאלי זה משהו real, זה כאילו האמיתי. האמיתי נעשה הריאלי. איזה דבר זה? זה, 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 זה בושה לאנושות. תגיד, אני לא מסוגל. אתה משנה את הערך שלך, תגיד, הערך הוא כזה, אבל אני לא מסוגל, לא חושב שזה זה מחיר. לא, אתה פשוט משנה את הערך, וזה, מה הגדולה היה? זה בעיה. זה בעיה בצורת אדם. אבל זה בגלל שזה תפיסת הגויים. ככה הגויים. הגויים זה בעלי חיים מדברי. כלומר, במובן הזה, אני מכוון לומר, כן? גויים קוראים אדם. הם לא קוראים אדם, הם בני אדם, כן? הם בני אדם. אבל מבחינת הצורה שלהם, הם בעלי חיים מדברי. כן.
אבל פה זה שישראל לא מתפעלים,
למה? איפה? ישראל לא מתפעלים כשהם עזים, זה המידה המצרנית של זה. זה שישראל הם צורה ולא מתפעלים זה דבר טוב. הם לא מתפעלים מהמציאות, צריכים להתפעל מהקשבוך. צריכים להתפעל מהקדוש ברוך, כמו שרבינו כותב ואומר בסירות. להיות אברהם אבינו פעיל זה נפלא, להיות נפעל זה לא, אתה נפעל בעולם הזה, אתה נפעל בעולם העליון, יצחק אבינו, הוא זה הניסטר.
מה שאומר שרבינו תוכל את העולם הזה?
לא, פה הוא אומר מידה שלילית.
נו, אז פה שלא מתפעלים.
כן, זה שלא מתפעלים, זה שלא מקבלים תוכחה מהנביא, זה מידה שלילית, אבל היא נובעת לעוצמה החיובית של המצרים. הוא לא מביא את זה כראיה לזה שהמצרים נמצאים במצב שלילי. הוא מביא כדי ראיה. הנה, מהמידה השפלה של ישראל תלמד מה תכונתה. כי המידה השפלה הזו ממה היא נובעת? מזה היא מצרנית. היא באה ביחד עם המידה החזקה שלה. זאת אומרת, הוא אחד כזה שלא מתפעל. טוב, אז זה גם בא במקום שזה לא צריך להיות. אמין? אבל עיקר המידה היא מידה חיובית.
הרב, זה שאנחנו רואים שעם ישראל גם מושפע הרבה פעמים מהרבה תרבויות זרות. זאת אומרת, כל פעם הוא רואה מה הפופולרי, מה זה, והוא נמשך
לצורך התרבות.
וגם זה שאנחנו רואים שהרבה פעמים כשעם ישראל, כמו שהרב תיאר מקודם, הוא כל הזמן מה יאמרו עלינו, מה יעשו לנו זה. אז זה סותר את
ההזות
לכאורה שהיינו מצפים
לראות
אצל ישראל.
אתה צודק, אז עכשיו אנחנו יודעים זה, לכן עם ישראל נמצא בגלות, לכן עם ישראל מתרסק. למה עם ישראל חובל בעצמו ברמות שאומות העולם לא חובלים? למה עם ישראל עושה דבר?
כאילו פוגע גם בהזות שלו למעשה, זה
הכוונה ברגע שלו. לא, עכשיו עם ישראל, אין לעם ישראל אמונה, אם עם ישראל לא מחובר לקו שהוא נכון תמיד, כן? אז הוא גם לא מתפעל נורמלי כמו גויים. הוא מתפעל ברמה כזו שהוא הורס את עצמו. תנאטוס, מה שנקרא. אתם יודעים מה זה התנאטוס? תנאטוס זה יצר הפוך מאירו. אירו זה יצר הגיום, ותנאטוס זה יצר המר. שאדם חובל בעצמו. פשוט הורס את עצמו. שאין לעם ישראל. זה עכשיו השלמה, רגע. אנחנו רק למדנו מה זה עם ישראל. עכשיו מסביר המערב.
כאן הנקודה של העזות כלפי, שהם לא מקבלים תוכחה מהנביא.
זה כשעם ישראל היו, שהיה בית מקדש. עם ישראל היה באיזושהי רמה של בריאות. עכשיו ישראל היה באיזושהי רמה של בריאות, היה לו את הדבר הזה. עכשיו, אם אתה לא שומר על הנקודה הזאת, אז הכל מתפרק. אנחנו, באיזה שאלה התחלנו? איך עם ישראל הגיע מהפך להפך? איך עם ישראל הגיע לשפלות? יש שאלה התחלה, איך השכינה שבתוכה מאפשר דבר כזה? זה למד. שדווקא תתבונן על כל הכללות, מתוך ההתבוננות של שכינה בתוכה. ואז תבין למה כללות סדר הפוך, בחוד, סדר מסודר וכו'. יש שאלה, איך עם ישראל מגיע דבר כזה? תשובה, כי עם ישראל לא שמר על התכונה היסודית שלו, שזה עומר החיים הבלתי מתפעל. לכן עם ישראל צריך לחזור לדבר. הנה, עם ישראל נמצא בהרבה דברים, עם ישראל נמצא במדרגה מיוחדת מאוד. כן. התבהר לך שיש בישראל היום זה יום, היום הבינלאומי לסוכרת. אני לא מספר את זה. כי עם ישראל נמצא במקום הראשון בעולם ביחס אחוז לאוכלוסייה, כן? של חולי סוכרת ושל חולי סוכרת קשים. כמו שתמותה מסוכרת. המקום הראשון בעולם. עם ישראל, כל אחד, כל יהודי במוצא צורך, אני לא יודע אם המספר שאני אומר זה נכון, אבל קרוב ל-100 קילו סוכר. לא יודע אם בחייו או בשלה, לא יודע, אבל זה מספר מאוד גבוה, לא יודעת, חשוב, כן? משהו לא יאמן. משהו לא יאמן הדבר הזה. פשוט חובל. חובלים בסך, אבל אני חלק מזה. אני חלק מזה, גם אני שותה קפה ביום, חבל לעשות, למה? לא, זה שער הדבר הזה, שעם ישראל יש לו תכונה כזו, שהוא לפעמים, שהוא... אנחנו שייכים לבריאות, אנחנו שייכים למשול על הגוף. שאנחנו לא מושלים בגוף, אז הגוף מושל בנו, מתעתע בנו. ויש לנו עוד, אבל גם ביתר לחץ דם אנחנו רואים. אנחנו רואים, יש כמה דברים. הכי לחוצים פה. איך הם מחפשים מתוק. נחמה מתוקה מנו.
זה שהאדם עוזר פרוזדור לעולם הבא.
מה פרוזדור?
כן, כמו.
טוב. התבהר לך שיש בישראל, כאילו היה החומר בטל אצל הנפש. פה צריך להעביר איזה 2-3 שיעורי בריאות. אני לא יוכל להעביר את זה. התבהר לך שיש בישראל, כאילו היה החומר בטל אצל הנפש. מה אתה אומר? התבהר לך שיש בישראל, לא, למה אני אומר את זה? כי למשול זה גם למשול על הגוף, רבותיי. למשול, צריך למשול, לא להיות נמשל, להיות מושל.
אבל אין מה לעשות, האדם פה לא יכול לעשות כושר, סתם אני אומר, כאילו, המושל הזה.
זה הכושר, קודם בריאות, לא לאכול דברים שהם חובלים בגוף. זה חלק מהתכונה.
נו, אבל
למה הוא הולך למטה אוכל פיצה? נגיד, כי הפיצה הזה, נגיד, אני לא יודע אם זה נכון, נגיד, הפיצה הזו זה רע, למה? כי זה טעים לו, כי הוא מתפעל, זה מכאן זה מתחיל, מההתפעלות הזאת.
נו, אבל אדם כדי להחזיק את העיניים שלו עירות ב-11 בלילה, הוא צריך כוס קפה עם שתי סוכר.
אבל למה הוא נהיה אחד כזה שב-11 בלילה הוא עייף?
אין מישהו שב-11 בלילה הוא לא עייף.
לא נכון. למה היום אנשים בני
30... שהוא שולט, והחומר אצלו...
רק שנייה, אבל למה אנשים בני 30, הם, החיים עליהם זה כמו בני 70? לא יודע אם זה אצלך ככה, אבל אני, כשמדברים, אני מבין על מה מדובר. זה עייפים או זה, למה? כי אין, לא מושלים על הגוף. לפי דעתי זה פשוט זה כך. לא אמרתי לך שזה חייב להיות כך. אם תשתה מים קרים זה לא יעזור. מים קרים גם יעזור. מינרלים. לא, אני רק באתי לומר שההתפעלות הזו מן הגוף, אתה רוצה להגיד לי שרק בגלל שאתה עייף אתה שותה את זה? ומה עם כל הדברים שאוכלים? כי זה טעים, כי זה נעים, כי זה מתוק, כי זה מתקתק, כי הגוף צריך את זה, כי זה...
לא, אני אומר, היום אדם הוא משתמש בדברים האלה שהם באמת לא בריאים בשביל שהוא יוכל להישאר ער יותר, נכון? אז יש אנשים שבשביל להישאר יותר ער מול הטלוויזיה, אבל יש אנשים שהם יישארו יותר ערים בשביל ללמוד, נכון?
קודם כל, צריך לבדוק האם זה שהוא נשאר עכשיו ער יותר אבל גורם שהוא יהיה זקן יותר זה לא... יצא סחור בסוף. דבר שני, אבל אני אומר כל היום עד שהוא, עד 11 בלילה. מה, אנחנו לא אוכלים דברים כי אנחנו מתפעלים? כי אנחנו צריכים את המתיקות, כי צריכים את הטעם הזה, ואנחנו לא מושלים. זה חלק מבריאות, למשול. אתה לא יודע רבותה, אני עכשיו בתקופה כזו, אשתי שמה לי בדיסק עם אוטו כשאני נוסע לאיזה מקום, שמה לי דיסק על הריפוי הטבעי. אני אקח עכשיו עם הדבר הזה. אל תתפעלו ממני. זה דברים יפים. עכשיו זה קשור לזה. טוב, אחרי שלמדנו שזה עניינם של ישראל, טוב, אנחנו נצחים לך. בוא ניקה קצת. עוד 5 דקות. התבהר לך שיש בישראל כאילו היה חומר בטל אצל הנפש. זהו שברו אדם אתם. אתם קוראים אדם ולא עובדו גילים קוראים אדם. ובכאשר אתה עומד על עניין זה תדע, כי יש לישראל משפט הצורה הנבדלת, ולעובדי גילולים משפט החומר. וידוע כי הצורה היא פועל ומושל בחומר, וכאשר ישראל עושים רצונו של המקום, הם באמת מושלים על כל האומות. ואז מקויים מונתנך השם עליון כל גוי הארץ, שכך אין ראוי לצורה פחיתות ויציאה מעניין הראוי לה, כי זהו עניין עצם הצורה בעצמה ששלמה בלי חיסרון. טוב, מכאן הוא מתחיל כבר לדבר על הפחיתות, זה נראה שבוע הבא.